כבר מן ארוחת ערב של יום חמישי, נדחה את הדף.
לפי ספר הכוזרי, חטא העגל זה לא עבודה זרה, אלא זה עבודת השם. אבל בדרך שהשם לא ציווה. והוא מביא הוכחות, מפסוקים, מדברי חז"ל. אלה אלוהיך אשר הוציאוך מארץ מצרים. נו, ברור שהעגל הוא לא הוציא אותנו מארץ מצרים, אלא, וגם חז"ל אומרים, שלולי פסוק זה נתרוטטו רגליהם של ישראל להשימם בעבודה זרה. אלא זה עבודת השם. אבל בדרך, לא בדרך שהשם ציווה. המציאו דרך. למה המציאו דרך? כי זה האיש משה שמתווה לנו את הדרך איך לעבוד את השם. הוא לא פה. אז איך נעבוד את השם? אז צריך להמציא. אנחנו ממציאים, כן, עגל. עגל זה בעל החיים, שור. שור זה בעל החיים חזק, רב תבואות בכוח השור. ידע השור קונה, חמור אבוס בעליו. אנחנו נסתכל על השור, וזה יעזור לנו להתמקד על עבודת השם. יש ארבע מלכים, השור, אריה מלך שבחיות, נשר מלך שבעופות, והשור מלך שבבהמות. חיה זה לא מבוית, בהמה זה מבוית. בהמה עובדת קשה, יד השור קונהו, השור הוא מאוד חזק, אבל הוא ממושמע, חורש, עושה עבודה רצינית. אתה, ויש שור שבמרכבה. כלומר, יש איזה נקודה עליונה, אלוקית, שמתנוצצת בשור. אנחנו נסתכל בשור, שור של זהב, לא נביא סתם שור אמיתי, ומתוך כך נתביית לעבודת השם. גם המצרים שעבדו לפרה, מה הם חושבים, שהפרה היא אל? איזה שטויות. הם עובדי עבודה זרה, הם מושרתים, הם רשעים, אבל לא לגמרי טיפשים, אלא יש בפרה איזה כוח, איזה חיוניות, וזה מה שאנחנו עובדים. ולכן רצינו לעבוד את עגל הזהב. הרי גם בבית הכנסת אתה מסתכל על ארון הקודש, אתה לא עובד לארון הקודש, מסתכל, מנשק את ספר התורה. אתה לא עובד לספר התורה, אתה מנשק, וזה, ובאמת אתה מקבל עול מלכות שמיים. ולכן נעשה עגל ונעבוד. אני מפסיק להסביר, כי עוד מעט תשתכנעו. עובדה, אפילו במשכן אחר כך יש הקרובים של הארון. אבל אתה לא תמציא דרכים לעבוד את השם. גם אם אתה אדם טוב וישר ונאמן, אתה לא תמציא. למה בית המשל היא לא אמציא? לא עבוד הזרה. לעבוד את השם, אני אמציא. אתה לא תמציא. כי אתה לא יודע אם זה מביא ברכה או לא. הנה, הנה. אני מסתכל על השור, ואני מתלהב. אבל אי אפשר ככה לשפוט. אפשר לשפוט ארוך, ולא קצר. התורה היא לא בשביל לתת לך התלהבות קודש לרגע. התורה היא ארוכה. היא בשביל לבנות את האדם, ואת האומה, ואת העולם, ואת העולמים, ואת עולמי עולמים. יכול להיות דבר, נראה לך נחמד עכשיו, הוא מזיק. מה שקורה ברפואה. תרופה, חוקרים, 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 נותנים, ואחר כך יש תופעות לוואי חמורות ביותר. אז מה, אז לא ניתן תרופות? כן ניתן תרופות. כי על זה נאמר. ניתנה רשות לרופא לרפא. של הרמב"ן בספר תורת האדם שער הסכנה. בשביל מה ניתן רשות לרופא לרפא? קל וחומר מהחזרת אבידה. מה לי אבידת ממונו? מה לי אבידת גופו? תשובה. אבל התרופה שאתה נותן זה עלול להזיק. אז מה? אל תסתכל. ניתנה רשות לרופא. כמובן, אחרי שחקה, רופא מומחה, לא רופא אליל, רופא רציני, זרם מרכזי ברפואה, שבדקו וחקרו, לא כל מיני המצאות. כל מיני המצאות, אין לו רשות מריבונו של עולם לרפא. כי אולי אתה תזיק. ואם קיבלת רשות, קיבלת רשות. ואם אתה תזיק, בסדר. מה נעשה? אתה פטור. הרופא שהזיק, הוא פטור. בתנאי, אומר הרמב"ן, שהוא פעל על פי הרפואה, ולא כל מיני המצאות. הוא פטור. למה? הוא אנוס. התורה נתנה לו רשות, הוא פעל על פי הכללים, הוא הזיק, הוא פטור מלשלם. לא שהוא הזניח, פעל על פי הרפואה. אבל אולי הרפואה לא נכונה. אז מה אתה רוצה ממני? יש לי רק הרפואה של עכשיו. אני הרפואה עוד 1,000 שנה. אבל בתורה זה לא כך. למה? כי השם נתן תורה. השם לא נתן רפואה. אז הרופאים שוברים את הראש, חוקרים, חוקרים, בודקים ובסוף נותנים. אבל הקדוש ברוך הוא נתן תורה. אז אל תמציא דברים חדשים. אבל משה זה האיש, הוא לא יבוא. אין על זה, אין. הוא יבוא. לא, לא. מה? כמה הוא יחר? הוא אמר, הוא יחזור 40 יום, אז הוא חוזר בבוקר, ואחרי הצהריים, בערב, התבלבלתם יום אחד, נכנסים ללחצים וזה, ומתחילים מיד. אל תספרו לנו סיפור. ויש. אז משה רבינו הוא לא חוזר. אז יש לו תלמידים. הוא לא לבד. אז יש לו תלמידים, ויש לו מחליפים, ויש אהרון, ויש בניו, ויש תלמידיו, ויש סנהדרין. זה לא, לא, לא תירוצים. ומשה עלה. אלא, המציאו דרך לעבוד את השם. לא ממציאים. אבל בי שזה נראה לך טוב, אבל זה נראה לך טוב בהווה. אתה חי בהווה. אתה לא יודע את העתיד. יכול להיות עבודת השם, שעכשיו היא נדמה לנו שהיא מכבדת עלינו, אבל היא מביא בה ברכה ואושר למין האנושי. יכול להיות עבודת השם שהיא מאוד נחמדה, ומלהיבה, ומגניבה, אבל בסופו של דבר היא מביאה חורבן. וזה אתה לא יודע. אתה לא יכול לדעת מה את החשבונות הארוכים. התורה ארוכה מארץ מידה. ארוך, ארוך. אם כן, זה חטא העגל. אני ממציא דרכים לעבוד את השם. וזה גם התחלת ספר הכוזרי. המלך הזה היה אדם טוב, וכל הזמן חיפש דרכים לעבוד את השם. הוא לא צריך לשכנע לו אותו שיש השם. זה הוא מאמין. לא צריך לשכנע אותו שצריך לעבוד את השם. הוא מאמין. הוא מתאמץ לעבוד את השם. אבל מה הדרך? אולי ככה, אולי ככה, אולי נוצרי, אולי מוסלמי, אולי פילוסוף. לא. צריך לעבוד את השם בדרכים שהשם קבע. איך קוראים בשפה מודרנית את השקפת העולם הזה, שאדם הוא קובע את הדרכים לעבוד את השם ובכלל לעשות את הטוב? אומניזם. אומן, לא באנגלית, יומן, אנושי. לא אומניזם במובן העממי, צריך להיות בן אדם, ודאי צריך להיות בן אדם, דרך חץ קדמה לתורה, אלא אומניזם הכוונה שאדם הוא אמת המידה לקבוע מה טוב ומה. אני קובע. לא, אתה לא טיפה מה טוב ומה. כן?
מה יקנות החסידות?
מה אתה החסידות קובעת מה טוב ומה רע?
לא, לגבי דרך חדשה בעבודת השם.
מה זה דיברנו בצהריים? זה היה דבר תורה של הצהריים. עכשיו דבר תורה שלהם. לא, כן.
לגבי מה שבפרט הרבות כתוב שאדם שקורא לו טובה כלשהי, הוא צריך להודות להשם, להוסיף מעשים.
לא, להוסיף מעשים, זה נכון. אבל איזה מעשים הוא מוסיף? הוא מוסיף מעשים, איך ריבונו של עולם מדריך אותו להוסיף מעשים. אז בתורה כתוב, יש דין, יש חומרה, וכן הלאה וכן הלאה. גם מסילת ישרים אומר, ימציא דרכים. בסדר. הוא ממציא את החדש מתוך הישן. זה ברוחת צהריים. אתה רוצה להמציא, יש חידושים, חידושי הרשב"א, הרבה הרבה דברים. אבל את החדש אתה ממציא מתוך הישן. אז הוא ישן. זה של הצהריים. כן? זה של איך הפתגם? הגיהינום רצוף כוונות טובות. זה לא מספיק כוונות טובות. מתוך כוונות טובות אפשר להחריב את העולם. יש על זה פרק באורות שלמדנו. נכבד הוא הרצון הטוב. זה לא מספיק כוונות טובות. אבשלום היו לו כוונות טובות. מאוד. הוא אמר, כתוב מפרשים בגמרא סוטה יוד, או ברב יעקב עמדן, הוא אמר הצחיות. הוא אמר, הנה דוד המלך, חטא, הוא יכול להיות מלך, לא, ואחיתופל ניפח לו את המוח, ולכן, והוא היה נזיר, אבשלום. נזיר, ומה, בשביל נזיר, בלתי נסבל, דוד, וזה. כוונות טובות. מתוך כוונות טובות, גרה ומלחמה, ונהרגו אנשים. זה לא מספיק כוונות טובות. הרי על זה אנחנו מדברים. צריך שני דברים. צריך כוונות טובות, בלי זה אין מה לעשות. אחר כך, יש לך כוונות טובות, אומר מלך כוזר, אבל מה השם רוצה? יש לך כוונות טובות, יש לך חבר, ואתה רוצה לשמח אותו ליום הולדת, מביא לו מתנה 14 כלבים. אבל הוא לא רוצה. הוא לא אוהב כלבים, במיוחד 14. אבל זה מתוך כוונות טובות, אני מאוד מעריך. אתה מוכן לקחת את הכלבים שלך בחזרה? אני נפגע מזה, אני עושה לך שאתה נפגע, אני לא עושה. זה לא מספיק כוונות טובות. הוא מביא הרק, עושה ברגוזרי. משל הכסיל והתרופות. הוא שוליית הרופא, באו החולים, הרופא לא היה, חילק על החולים, חילק להם כל התרופות, והרג את כולם. אז זה נכון. מי שהרג את כולם מתוך כוונות טובות, זה לא אותו עונש כמו מי שהרג מתוך כוונת זדון. אבל בכל זאת הוא יענש. ובמיוחד, שכתוב בגמרא, בפרקי אבות, שגלגל תלמוד עולה זדון. מה זאת אומרת כוונות טובות? תלמד. לא, לא, טעיתי. למה טעית? לא היית צריך לטעות. אבל תשמע, אדוני, טועים לפעמים. אז עוד יותר גרוע. אתה יודע שטועים לפעמים, ואתה ממציא נתיבים. כן. כן. יש להם שבעה מצוות לנוח, וזה גם צריך להיות מתואם לשבעה מצוות לנוח, או ללמד א' מצוות לנוח, גם הגויים. יש להם דינים ושופטים וכו', גם הם לא יכולים. וכן, הכוונות הטובות זה לא מספיק. אדרבה, אתם בוודאי שומעים כל יום, כל מיני דברים רעים פה, שם, ועשו לשם שמיים. לשם שמיים עושים נבלות. מדי אתם שומעים סיפורים? תשאלו אותי, אתה מתכמל למשהו מסוים? הלוואי הייתי מתכמל למשהו מסוים. יש כל כך הרבה, אמרו בספרי הדרוש, שהרי פנינה היא הייתה מתגרה בחנה. מעליבה אותה, פוגעת בה, בגלל שאין לה ילדים, ולי יש ילדים, ולך אין ילדים. אומרים חז"ל, זה היה לשם שמיים. כדי שמתעורר, תתעורר ותתבלל. קושיה, איך חז"ל יודעים שזה לשם שמיים? תשובה. רישות כזאת של פנינה, רק לשם שמיים עושים. אדם הוא סתם רשע, אז הוא לא רשע עד כדי כך, אבל אם זה לשם שמיים, אפשר להרשיע בצורה בלתי נסבלת. אז הכל מלא דוגמאות. אנשים לשם שמיים מדברים לשון הרע, והורגים ופוגעים ועושים מלחמות, לשם שמיים. והנוצרים הרגו מיליונים לשם שמיים. כי אליהם יש שמיים כאלה, שמיים כאלה. נראה זה לא מספיק. אז יש דבר שנקרא הומניזם. הומניזם, הכוונה, אני האדם, אני מחליט מה טוב ומה רע. אני בעל הבית על אמות המידה של הטובה. אבל ההומניזם הזה, שהוא שולט בעולם המערבי, כבר 500 שנה, יש לו רקע היסטורי, כן? מוסר אנושי.
יש לפעמים כאילו בגמרא שחפת מורים למה נקרא סברה.
נכון.
זאת אומרת שכאילו זה לא להגיע לרצון השם מתוך הסברה האנושית.
אם זה סברה אנושית אין בעיה.
לא, אבל הרב אמר שכאילו
ריבונו של עולם אמר לך לומר סברות.
אבל היה כאילו הוקר את הדבר
לא, רק שם אם אתה לא אומר סברות איך תפסוק על חשמל? הרי אין בתורה חשמל. עיין, אגב אתה רבן למשנה. ריבונו של עולם נתן תורה, ונתן תורה בצורה כזאת שבעזרת סברות אפשר, אבל זה שוב אותו דבר. החדש מתוך הישן. ארוחת צהריים. וכן ההומניזם, שהוא שולט בעולם המערבי. מה ששולט בעולם הערבי, אני לא יודע, לא שולט כלום. הם תקועים על המקום כבר 400 שנה, לא דורכים על המקום. זה בגלל 1,000 שנה של שליטת הנצרות. 1,000 שנה, מה שנקרא יומות הביניים, שהנוצרים חנקו את המין האנושי. חנקו, ולא נתנו לחשוב, ודיכאו, נורא, נורא ואיום. סגרו את כל האוניברסיטאות של היוונים העתיקים, לא שאנחנו חסידים של היוונים, לא נתנו, וכל מי שחשב פיפס קטן הרגו אותו, הרגו אותו, כיבשו אותו. לא, לא חנקו את האנשים בצורה שאי אפשר לתאר. גם ההומניסטים הראשונים הנוצרים שרפו אותם. כן? אתה רוצה שניסינו?
אם נאמר שזה תגובת נגד לנוצרות, אז אולי זה יתרץ את הדורות הראשונים של הומניזם.
אבל הרב אמר שזה...
אני לא מתרץ, אני לא מתרץ. אני...
סיבת שאולי
פרושים את משהו... לא תרצתי את ההומניזם. אמרתי שהומניזם זה חטא העגל. אני עכשיו מסביר איך הוא נולד. אני לא מצדיק. אני מתאר, הוא היסטוריה. איך זה קרה שהוא הופיע? מה הרקע? כי אם אתה רוצה לטפל בהומניזם, אתה צריך לדעת מה הרקע.
אבל אם זה כל כך מאוד שנים, אולי חושבים שזה אמיתי דם.
מה? ההומניסטים חושבים שהם צודקים, אחרת לא היו הומניסטים. אבל אם אתה רוצה לטפל בהומניזם, שזה חטא העגל, אתה צריך לדעת איך הוא נולד. אז אני מסביר איך הוא נולד. הוא נולד בתור תגובת נגד לנצרות. איך אומרים בישיבות? זה טרפה, זה נבלה, אבל צריך להבין. ואמר, נחזור ליוון. אבל גם יוון זה לא בסדר. אבל ביוון לא חנקו אנשים. חופשי, הפקירות, בלגן, כל אחד מה שהוא רוצה, יכול לומר, יכול לחשוב, יכול להתנגד, להתנהג, אוויר חופשי. אוויר חופשי תלה, אבל אוויר חופשי. אז יש פה מלחמה בין היווניות, הכל מותרים לה, הכל שרויים לה, ובין הנצרות, הכל אסור, הכל אסור. זה הבדיחה, נו. נשברו הלוחות, אז יעידו חתיכות. על חתיכה אחת היה כתוב, תרצח, עשיו לקח. ישמעאל, תגנוב. עמון מואב, תנאף. לא, 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 לא. אנחנו לקח. אבל התורה זה לא נכון. לא, 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 לא. אבל הנצרות זה מה שעשתה. חנקה את האנשים. אז לכן הייתה תגובת נגד. אבל גם שם זה בעייתי. זה תורת המטוטלת. שהרב קוק מביא במאמרו הרמב״ם. מאמרי הרגע. עבודה זרה, כפירה, עבודה זרה, כפירה, מטלטל. נמאס לנו מעבודה זרה, זה שטויות, כפירה. אבל זה רק כפירה, עבודה זרה. ניסה להודו, אז זה שטויות. אז גם פה, יש איזה מין מטוטלת. החופש הפראי של עבודה זרה, נצרות הכל אסור, חונקים אותך, אסור לנשום, אסור לחשוב, אסור להתחתן. זאת אומרת, כמרים, הכמרים אסור להם להתחתן. איך ככה אפשר לחיות בלי להתחתן? אחר כך הפרוטסטנטים אמרו, אפשר להתחתן. אבל אומרים שאישה זה תמה. כן, זה תמה. אבל מה, אל תספר לנו סיפורים. הכמרים הם לא מתחתנים. אבל הם הולכים לנשים זונות. עדיף כבר אשתו מאשר אישה זונה. ממש מחמאה לבת זוג. הרי את מקודשת, לא את מקודשת לי, הרי את תמאה לי במקום זה. מה זה? זה חונקים אנשים, לא נותנים לו להתחתן. מה זה? להתחתן, זה בסדר, זה קדוש, זה גם נעים. להתחתן. זה גם מצווה, זה גם. כשר ברס, עשתם בשמחה, חתן בקלה, עוד ישם בחיימה. אז ההומניזם, הוא בא בתגובה אל החלק הנורא הזה. אבל התורה היא לא חנק לאדם. אבל קודם אמרת, הקדוש הוא קובע וכו' וכו'. ודאי שריבונו שלם קובע מה טוב ומה רע. אבל הטוב והרע שריבונו שלם קובע, על פי זה הוא ברא את האדם. הטוב והרע הזה זה טבעי. אני נותן לפני כן את הטוב ואת הרע, את החיים ואת המוות. אלף פעמים כתוב בתורה ששמירת התורה, שמירת המצוות, זה טוב, זה נעים, זה נפלא. מסילת ישרים בהתחלה, להתענג על השם. ולעשות עבירות, זה רע, זה מסכנות, זה סבל. בספרות התשובה, אז זה מביא לאדם עצב ולחץ ודחק וחרדות. זה לא שריבונו של עולם ברא את האדם, אחר כך תקע לו תורה שהיא לא מתואמת ואדם הוא סובל. לא, הוא ברא את התורה ועל פי התורה עשה את האדם. אז אם זה ככה, אז למה לפעמים אנחנו מקיימים מצוות וזה קשה לנו, ויש עבירות וזה קשה? לא קשה, תלך בהדרגה, מסילת ישרים בהדרגה, לאט לאט תלך, אז זה לא כזה קשה. זה קשה בהתחלה, כמו שאומרים בצבא, קשה באימונים, קל בקרב. צהל אימונים קשים, באמת קשים, אבל בקרב קל. באמצע האימונים, אני לא זוכר, פרצה מלחמת ששת הימים, הלכתי למלחמה במקום אימונים, הרגשתי גן עדן. נגמרה המלחמה, חזרו לאימונים, אוף, באמת היה ככה. קשה באימונים, קל בקרב. אז זה נכון, זה ספר מוסר אביך, מסיים חובות הלבבות. מי שלא מוכן לטעום את טעם הסם המר, יהיה לו קשה, אם הוא לא יכול לעבוד את השם. אבל בסדר, הסם הוא לא כל כך מר, לא להגזים, אבל אתה צריך להיות מוכן לדבר הזה. התורה היא תורת חיים, היא לא באה להציק לאדם. בספר אורות הקודש, אחד מהמטרות הגדולות, המעטת הטרחים, להמעיט את הטורח, לא לטריח את האנשים. אבל בתורה יש דברים עם תורח. בסדר, נסדר שלא יהיה תורח. לא אמרנו לעשות עבירה ולא יהיה מצוות. אבל התורה היא לא באה לטריח את האדם. היא לא באה להציק לאדם. אבל שזה מציק, הרגלים לא טובים. קשה לי לקום בבוקר. בסדר. התרגלת לקום מאוחר, אז צריך לקום מוקדם, אז זה משתגע. אבל אם אתה תתרגל 15 פעמים יהיה לך קל. זה לא אמור להטריח. לפעמים יש תורח, בסדר. רק תראו, חכמים גזרו גזרה, שקלו היטב, לגזור לא לגזור. תראה, אל תתחיל לאכול לפני מנחה. אתה תתחיל לאכול לפני מנחה, זה תפסיד מנחה. אבל אם התחלת לאכול, תגמור לאכול. ומה עם מנחה? יהיה בסדר. אל תציק לבן אדם שיפסיק את הארוחה. אפילו, חזל אומר, נטל ידיים, אפילו לבש את המפית. תן לו לאכול. אומרים חזל, שוקלים היטב, לא להטריח יותר מדי. אומר הרב קוק, וחכמים למדו מהתורה, מורה נבוכים, שריבונו של עולם, הוא שקל היטב את המצוות, היה יכול לתת מצוות יותר קשות. אסור לך לאכול כלום, מותר לאכול רק לחם וזתר, זה הכל. אסור לאכול בשר, אסור לאכול דגים, וסור לאכול ברבורים, וסתם בדגים. וגם אמרנו, אסור לנוע, אסור זה. אסור לדבר, אסור לדבר. כל יום מותר לחדבר 400 מילים, גמרנו. יש בעיה לקדוש ברוך הוא. ואז ברור שהיינו יותר קדושים. אם היה אוסר לנו כל מיני דברים. אסור, אסור לך להסתכל ברחוב. תלך עם בד על העיניים. אבל אומר מורה נבוכים, ריבונו של עולם שקל. מצד אחד, להוסיף לנו הרבה קדושה. מצד שני, לא לרסק אותנו. אז יש איזון עדין. וחכמים, באמת גזרו גזרות, תקנו תקנות, גם שקלו איזון עדין. אי אפשר, הוא אומר. האם, תשובת הרדב"ז. תן לי לחתוך לך את היד, או להוציא לך אוזן, או עין, אם לא אני הורג את פלוני. מה לך? אומר הרדב"ז, לא. אתה רוצה, אתה צדיק הדור. אתה לא חייב, למה? התורה דרכי הדרכי נועם. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יצווה עליך דבר כזה. זה קשה. אבל אז הוא ימות. אז בגלל היד שלך הוא ימות. תוריד דמגוגיה. התורה לא ציפתה. זה בגמרא, שואלים, ענף עצבות. מה זה עצבות? כל עלה חופה את העלה למעלה. נו, אומרת הגמרא, הרדוף, קקטוס. לא יכול להיות, אומרת הגמרא, שהקדוש ברוך הוא יגיד לנו להחזיק בידיים קקטוס. אם היה כתוב בפירוש בתורה קקטוס, לא מתווכחים. אבל כתוב ענף עצבות. אפשר לפרש ככה. הקדוש ברוך הוא לא מבקש לקקטוס. לא זוכר אחד מהגדולים אמר. יש אנשים עם כל הזמן מעליבים וקשים וזה, זה אסור. אם מצווה אחת שהוא קקטוס, התורה אסרה. איש שכולו קקטוס, כולו קוצים בוודאי.
אבל כותב בזלזית, מצד השם, שאדם לא צריך למשל
חבילה, אחר
השינה, כי אז הוא לא
יכול לעבוד את השם כמו שצריך. בסדר, אז זה מה שאומרים. איזון. ודאי אתה לא יכול כל היום לאכול ולשתות. מה זה, זה, זה חיים? טיול מסעדות? אני אומר לך, תאכל, תשתה, נוח, אל תציג לעצמך. אמרנו שריבונו של עולם שקל איזון הדין, וגם חכמים שקלו, אז לא קיצוניות אחת זולל וסובה, ולא קיצוניות אחרת, הוא לא אוכל ולא שותה, ולא כלום. אז זה האיזון.
התורה לא ציוותה קדושים תהיו, והיא לא אמרה לפום צער האגרה. והיא לא אמרה תהיו עמלים בתורה, והיא לא אמרה לשבור...
ובוודאי זה להיות עמל בתורה.
בלי תלכה לאן נגיע.
אבל היא לא אמרה לשבור את הבן אדם. ודאי להיות עמל. אמרנו לא להיות עמלים? צריך להיות עמל, אבל היא לא שברה את האדם. ועמל שכתוצאה מזה לא נשאר בן אדם. אמרנו, חוזר לאיזון. לא להיות בטלן וסטלן ולא לעשות כלום כל החיים. וגם לא קיצוניות הפוכה, לרסק את האדם לרסיסים, שלא יישאר ממנו כלום. אלא הקדוש ברוך הוא שקל, אומר מורה נבוכים. עכשיו תביאו דוגמה אחת אחרי השנייה, כל הראשי, כל הקומש. אנחנו מדברים על העיקרון של ריבונו של עולם, וגם העיקרון של חז"ל. לא נבוא עכשיו לדון אוכל, אחר כך נדון על שינה, אחר כך נדון על ציצית, אחר כך על תפילין, ככה תרי"ג מצוות. זה משהו אחר. הוא לא מחויב למות בשביל אחרים, אלא במלחמה כולם נהרגים בשביל כולם. זה גדרי מלחמה. מלחמה זה אדם, הגוף, עבר אחד מקיז דם בשביל אחרים. אבל מלחמה זה דין לחוד. זה לא חיי יום יום מלחמה. מלחמה מפקיעה דברים. אבל זה פיקוח נפש. של האומה ושל עצמו. אז שוב לא להיגרר למושג גבול. אמרתי גם קודם, לפעמים צריך לטעום את טעם הסממה. אבל החיים הרגילים זה לא מלחמה. החיים הרגילים, ברוך השם, כבר 30 שנה היא מלחמה. תמיד אם גוררים דיון למושג הגבול, זה משבש את התפיסה הנכונה. אתה אומר, אם התורה היא כל כך טובה, למה יש אידיוטים? מה? כי צריך, כי כן צריך עמל, לא אמרנו שלא צריך עמל. צריך עמל. עוד פעם, אני חוזר למשפט הזה. יש קיצוניות אחת, לא עושים כלום. מתבטלים. יש קיצוניות הפוכה, מרסקים את האדם. אבל אפשר לעשות איזון, שכן צריך עמל, וכן צריך עבודה, אבל עבודה נעימה, אבל כן עבודה וכן עמל, זה האיזון. יש בן, אומר אבא שלו, למה אתה הולך לעבוד? צריך איזון. אני לא עובד. אם אני אעבוד, זה יעייף אותי. הוא אמר בשיעור, צריך איזון. זה לא נקרא איזון. אם הוא לא עובד ולא מתאמץ. כן צריך להתאמץ. אמרנו לא לרסק את האדם לרסיסים, אבל ודאי לעמול. אדם לעמל יולד וצריך לעמול. טוב לגבר כי יישא עול מנעוריו. רבינו הרב צבי יהודה אומר, התורה זה עול, אבל עול אהוב. זה האיזון, לא עול שנו. טוב, לא לשאול אותה שאלה עוד פעם. זה אותה שאלה.
בגן עדן לא היה עמל.
בגן עדן?
לא היה עמל.
בסדר, אז מה אתה רוצה?
מבחינה אידיאלית לא צריך גם עמל.
שוב, אנחנו לא דנים בשביל הגן עדן, דנים היום. הוא דן בגן עדן. וגם בגן עדן כתוב לעובדה ולשומרה. אז כן היה עובד, היה שומר. היא כן, התורה היא כן עמל. הקדוש ברוך הוא הטיל על האדם עמל בתורה, אבל לא לרסק, לרסס, לרסיסים. אז ההומניזם, הוא אומר, אדם הוא קנה מידה של כל דבר. אם אדם הוא קנה מידה של כל דבר, אז אין כבר גבולות לחופש. כן מצוות, לא מצוות, כן בא לי, לא בא לי. אבל הקיצוניות ההפוכה. זה גם, הרי לפי רבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים, שער א', פרק ו', הגהה ארוכה. גם חטא האדם הראשון זה הומניזם. ואיתם כאלוהים יודע טוב ורע. לא רק הקדוש ברוך הוא יודע מה טוב ורע. אתם כמו אלוהים, אתם ילדים גדולים, אתם מחליטים מה טוב ורע. והיה כאחד ממנו, אומר רבינו שלם, לדעת טוב ורע. לא, אומר אונקלוס, ובעקבותיו הרמב״ם, אתה לא יודע לקרוא. והיה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. האדם הוא חושב שהוא כמו אחד, כמו השם השם אחד ושמו אחד, וממנו, מעצמו, האדם לדעת טוב ורע. מובן, בשמונה פרקים.
הלכות תשובה.
זה ההומניזם. זה אותו חטא. אדם הראשון אומר, אני יודע מה טוב ורע, אני אחליט לבד איך עובדים את השם. לא נכון. א', אתה לא יודע, חשבונות ארוכים, וגם ההחלטה משתבשת על ידי יצרים. לא, ריבונו של עולם הוא מחליט. אבל תשמח על ריבונו של עולם, שהוא לא רוצה רעתך, הוא לא שונא אותך. איך הרב אומר שמונה פרקים פרק ד', הקדוש ברוך הוא לא שונא את הגוף. ולכן אין אידיאל שתסתגף. תאכל ותשתה ותישן, הקדוש ברוך הוא לא שנה את הגוף, הוא נתן לך את הגוף. אבל בכל זאת יש פרושים, זה משהו אחר. הפרושים המסתגפים, זה אדם שהגוף לא מעניין אותו. זה לא מעניין. דברים אחרים כל כך מעניינים אותו, הוא שוכח לאכול. אם לא היו צריכים לאכול, לא היה אוכל. אז הוא מסכן. הוא לא מסכן. הוא לומד רמב"ם. הוא לומד גמרא. הוא כל כך מאושר שהוא שוכח לאכול. בא רב אחד אל הרב קוק. אמר, יש לי בעיה הלכתית. אני לא זוכר אם ברכתי ברכת המזון או לא. אומנם אני יודע את ההלכה. ספק, ברכת המזון, ספק דורייתא, מברכים. אבל בכל זאת, אולי כן בירכתי, אז קשה לי, אני יודע את ההלכה, קשה לי נפשית, אולי זה יהיה ברכה לבטלה. אומר לו הרב קוק, כבודו לא בירך ברכת המזון, כבודו לא אכל. חזר הביתה, הוא לא אכל. הוא שכח לאכול, ארוחה על השולחן. איך הוא שכח לאכול? הוא עסוק. גם ילד לפעמים. מוטי, בוא לאכול. מיד. אחרי 10 דקות, מוטי, בוא לאכול. אמרתי מיד. הוא משחק. אחרי 30 שנה, אתה בא מוטי. אתם מפריעים לי, אמרתי מיד. אחרי שעה, מוטי, אתה בא לאכול? אבל אתם לא אתם מציקים לי, תנו לי, אני בא מיד. הוא לא בא. אחרי 4 שעות, אני רעב. אז הוא מסתגף הילד הזה, הוא לא נראה. אז אמר הוא דילג על ארוחה. המשחק היה כל כך מעניין, דילג על ארוחה. אז האדם שמדברים עליו שהוא פרוש, הוא לא מסכן, הוא כל כך אוהב ללמוד תורה, הוא כל כך אוהב לקיים מצוות, הוא כל כך אוהב להתפלל, שהוא שוכח לאכול. ואם לא הייתה חובה לאכול בשביל הבריאות, לא היה אוכל בכלל. הוא לא מרגיש בכלל שהוא רעב. זה לא מעניין אותו. כמו שהיה רב אחד חסיד, שהיה סגפן גדול, למדן גדול. גם היה גומר את התפילה, היה לומד. ובאמצע לימוד, התלמידים היו מביאים לו כוס קפה, עם צוקר, כמו ברוסיה, לא אבקה, אלא ריבוע. לוקחים את הריבוע בפה, שותים. יום אחד נפל לו כפתור מעיל. לקח את הכפתור בפה, שתה קפה. אחרי 30 שנה הוא אומר, משונה דיק היום. תמיד הדבר המוצק שעל ידי הדבר הנוזלי הוא נמס. היום הוא לא נמס. זהו. זה לא מעניין אותו לשתות ולאכול. אבל חייבים הוא אוכל. אבל זה לא נמס. מה נעשה? הוא לא מסכן. הוא מלא דברים אחרים. כן.
יש כאילו גם פרושים שהם מלכתחילה מענים את הגוף כדי להגיע לאותם דברים אחרים, מדרגות ו...
נו.
זה לא בגלל שהוא שוכח, זה
מלכתחילה
הוא מענה את הגוף.
אז הרמב"ם אומר לך ב8 פרקים, אל תענה את הגוף, הקדוש ברוך הוא לא שונא את הגוף. על זה אנחנו מדברים.
והם מגיעים למדרגות מאוד רוחניות.
או לא. זה הבעיה, או לא. או מגיעים לפסיכיאטר. גם זה קורה. עיין מסילת ישרים. פרישות, לאט, לאט. לא תמיד מגיעים להגיע מדרגות עליונות. מגיעים לפסיכיאטר, מגיעים לשיגונות, מגיעים להזיות. זה לא בטוח, הדבר הזה. כל בנים אומרים, מסילת ישרים, אתה רוצה? ודאי, טוב מאוד. שלב, שלב. אתה אוכל לחם עם ממרח שוקולד, כמה? 3 מילימטר. 2.9 מילימטר. שבוע הבא, 2.8 מילימטר. תוך 30 שבועות לא יהיה. גמרנו. אל תקפוץ, אל תדלה, אתה תשבר. בספר, היה תלמיד אחד, לא בישיבה הזאת, ישיבה אחרת, דילג ארוחת צהריים. למה? ביטול תורה. אמר הרב מלי לרם של התלמיד הזה, הוא לא אוכל ארוחת צהריים. לא, הוא צדיק גדול. הוא לא צדיק גדול, הוא לא נורמלי, הוא מדלג ארוחת צהריים. אמר לו, הוא צדיק גדול. אין לי מי לדבר. בסוף הוא השתגע, הגיע לפסיכיאטר, ריפא אותו, אבל כבר לא הייתה לו כיפה אחר כך. זה לא הולך כך. תאכל ארוחת צהריים. הוא אומר, בשבת, ארבע שעות, ארוחת צהריים וארוחת ערב, לעשות סעודות שחיתות שם במטבח ארבע שעות. זה לא אמרנו את זה. תאכל, תגמור, תלך ללמוד. זה לא בטוח. אמנם, הרמב"ם ככה אומר, כשהוא לא שונא את הגוף. אבל אני רוצה להגיע למעלות עליונות. אז אני שובר את הגוף. אומר הרמב"ם, ואתה חושב? שהקדוש ברוך הוא לא חשב על זה. הוא לא חשב שאתה צריך להגיע למדרגות עליונות? כן, חשב. והוא אמר לך להרוג את הגוף? לא. אז כנראה ריבונו שלום יש לו פתרונות אחרים. זה תגיד מיד, אז אני אגיד לך. תקיים את המצוות, תגיע למדרגות עליונות. למשל, רבי יוסי מנוברדוק. הוא אמר שהבעיה הכי גדולה של האדם זה הגאווה. הוא בא לגאווה, הוא רוצה להראות שהוא חשוב ויודע את הכל על הכל מכל וכל. ולכן הדבר הכי חשוב זה לשבור את הגאווה וללמוד עניבות. איך שוברים גאווה? תלך ברחוב, תתגלגל ברפש. אנשים אומרים, טיפש. תלך לחנות לחם, תבקש מסמרים, טיפש. תלך, אתה איזה שיעור? יוד. תלך לתלמיד שיעור א', תגיד לו, מה פירוש בראשית ברא? ברא הכוונה טהורה. מצוות השם ברא, אבל לא בראשית. אז התלמיד שיעור א' אומר לך, רומס האידיוט ומסביר לך, מלמד לך עניבות. צריך ללמוד ענבה. אומר רמב"ם, לא צריך. יש לך רעיון בשבילך ללמוד ענבה. תכבד הורים, תכבד זקנים, תכבד תלמידי חכמים. אני מבטיח לך, אתה תגמור ענב כמו פיתה. כי אלה שלושה, זה קשה מאוד לכבד אותם. אתה תהיה ענב. אתה לא צריך להתגלגל ברפש ולקנות מסמרים בחנות עוגיות. רק תכבד הורים. אפילו אחד מהשלושה זה מספיק. לגמור פיתה. או לכבד תלמידי חכמים, כי כל רב אומר, תעשה ככה, תעשה ככה, כן. והרב הרבנים מתווכחים ביניהם, וכל אחד אומר להיפר. אתה מכבד את כולם, מכבד את כולם. אתה גומר כמו שטיח. לא צריך בשביל זה כל הסיגופים. ספר שם משמואל של רבי אנור מסוחוצ'וב. הוא אומר, במקום, איך קוראים לזה, תעניות שובבים. יש לי רעיון בשבילך. תקיים את המצוות כמו שצריך. יותר טוב. בשם רבי נחם מנדל מקוצק. הרבי מקוצק הוא לא אוהב כל הדברים האלה. תקיים מצוות כמו שצריך. אל תעשה לך הנחות. אל תעשה לך עבירות. זה מאמץ יותר גדול וזה יותר טוב. בשביל מה לך לצום? כל המצוות אתה כבר עושה? לא, אז תעשה מצוות כמו שצריך. אל תחפף. לכן, לא. אומנם היו חסידי אשכנז שידריכו לסקפנות. חסידי אשכנז, בעלי התוספות. חסידי אשכנז, רבי יהודה החסיד בעל ספר חסידים, רבי שמואל החסיד, רבי אלעזר מגרמייסה בעל ספר הרוקח. ידריכו לסקפנות, לא לאכול ולא לשתות ולא לישון. אל תדאגו. גם בלעדם לא אכלו ולא ישנו, כי היו רעבים, כי היו עניים. ממילא אתה לא אוכל, נכון? כי אין לך מה לאכול. אז הלא לאכול זה יהיה עבודת השם. כמו שיהודי אמרו לו, נו, יש פרנסה, יש אוכל, אוכל השם. יום ראשון אני לא יכול לאכול בגלל שבת. יום שישי אני לא אוכל בשביל התאבון. יום שני וחמישי צמים. מה נשאר? שלישי ורביעי? יומיים אפשר להסתדר בלי אוכל. היו הנהיגים, רגועים, הרגו אותם, סקרו אותם, רצחו אותם, מה לא עשו להם? אז אמרו חסידי אשכנז, תראה ממילא, אתה דפוק לגמרי. זה יהיה לעבודת השם. במקום להתלונן ולבכות, זה קורבן לשם. אבל עכשיו זה לא הולך. היה אחד מחסידי אשכנז, הוא ספר חסידים, הוא היה לוקח על עצמו סיגופים, היה ישן בחוץ, איפה שיש נמלים, היו ג'וקים עוקצים אותו כל הלילה, והוא לוקח גחלים, שם על הבטן וצועק מכאבים מתפתל. ותלמידו היה אומר לו, הרב, הרב, ביטול תורה. זה לא רק עכשיו המצאה שהתלמיד נותן עצות לרב, מה לעשות. מסביר לרב ביטול תורה. אחר כך הרב מת, והתלמיד דאג, ילך לגיהנום בגלל ביטול תורה. התגלה לו בחלום, אמר, הרב, הרב, איפה אתה? בגן עדן. נרגע. ואני, באותה הזדמנות, יהיה לך גם גן עדן. אפשר לראות? כן. הנה, תראה, ברוך השם. אפשר לראות את הגן עדן של הרב, גבוה מדי. אז זה נכון. יש לזה מקום, אבל זה לא הדבר שקופצים. עיין בספר חשבון הנפש של רבי מנל מסטנוב, ששיבח אותו הרבה רבי ישראל סלנטר, ולמדו אותו בישיבות ליטה ובבות בזה. הוא אומר, היצר הרע, הנפש הבהמית, זה כמו אילוף פילים. אם יש לך פיל, ואתה לא מעלף אותו, ואתה נותן לו להיות חופשי, בפעם הראשונה שיתעצבן עליך, הוא ידרוך אותך וידרוך עליך, וגמרת את הקריירה. אבל אתה גם לא יכול לאלף פיל באכזריות במכות. גם אז הוא ידרוך עליך. אלא מאלפים פיל, לאט, בסבלנות. אז גם הנפש הבהמית, זה פיל. צריך לאלף את הנפש הבהמית, לאט, בסבלנות. לא בקפיצה ולא בדליגה. אחרת אתה תשבר. הכל ייפול, הוא אומר, הנה, היו שניים חברותה. אחד, הוא לחץ על עצמו סיגופים וזה. ובסוף, הוא נעשה, הוא אומר, זה הפרעה נפשית. ושני, הלך לאט. וכתב ספרים וחידושים יפים. לא, לא. הקדוש ברוך הוא לא ביקש את זה. הוא אומר קודם, אל תעשה עבירות. גם זה מספיק עבודה. אל תמציא לך עבודות. זה גם זה קשה, גם זה עמל, לא לעשות עבירות. בלי חומרות. רק לא לעשות עבירות. רק זה. ואחר כך תעשה מצוות. גם זה, גם זה. ואחר כך, מידת הנקיות. אל תעשה עבירות שאנשים חושבים שזה מותר וזה אסור. כגון לגנוב, לתת צ'קים דחויים שחוזרים, ולרמות, ומס הכנסה, ועריות, ולהסתובב עם בנות, ולצחוק בסניף, ודבר שלישי, לשון הרע. אל תדבר לשון הרע. גם זה מספיק עבודה. למה אתה ממציא לך דברים חדשים? קודם תגמור מה שצריך. זה גם, לא אמרנו זה לא עמל, זה כן עמל. אבל זה עמל ביכולת האדם. אמר הגאון מווילנה, איזה חסד רבי שלום עושה לך, שהוא נותן לך יצר הרע, לא חזק מדי שלא תוכל להתגבר עליו. הוא מחזיק אותו, היצר הרע, כמו שמחזיקים את הכלב עם רסן. כל אחד לפי כוחותיו. כל פעם שיש לך יצר רע, דע לך. זה יצר שאתה יכול לגבור עליו. זה לא כלב מאיים, איך קוראים לזה? רוטוויילר
פיטבול.
פיטבול טרייר. לא. אגב, הרוטוויילר ופיטבול טרייר זה לא כלבים רעים. זה כלבים לוחמניים. הם רעים בגלל שהבעלים רעים. אם הבעלים מתנהגים יפה, מתנהגים יפה. אבל אם הבעלים סוגרים אותם, אז הוא משתגע. גם אתה, אם יסגרו אותך עם חבל כל היום, אתה תשתגע. כל מי שיגיד מילה, אתה תתנפל עליו בצעקות, ואתה תהרוג אותו. זה הבעלים, הם רעים. לא הכלב. הכלב הוא בסדר. סתם, למצחות על הכלב אין מצווה, אבל לשקר אסור. יש סיפור. ג'ק לונדון, סופר אנגלי, שטייל בכל העולם, כתב ספר שלם, רומן כזה על כלב, קראתי כשהייתי קטן, ניב לבן או משהו כזה. לא קראתם?
כן, גם שייק הלבן.
איך?
פנג הלבן.
איך?
פנג
הלבן. פנג?
פנג.
פנג. מה זה פנג? ניב, פנג לבן, זוכרים? הכלב הזה זה כלב זאב. והכלב הזאב הזה היה חמוד, אחר כך הוא עבר לבעלים רעים, ונשאו אותו אכזרי ורע. ואחר כך הוא חזר אליו, וגם היה אכזרי, לאט לאט נרגע, ונעשה חמוד. יום אחד ישבתי על הספסל, יושב אחד עם כלב, כן, הם מתחיל ללקק לי את היד וזה. עוד לגן, להתאבתי לו את הראש. אמרתי, מה זה, איך קוראים לכלב הזה? אמרתי לי, רוטוויילר. אמרתי, זה הרוטוויילר הידוע לשמצה. אמרתי, נו, נו. זה מה שאומרים עליו? זה בגלל הבעלים. אז יש לך בפנים כלב רוטוויילר, פלוס פיטבול טרייר, פלוס פיל. יש הרבה יצוגי יצר הרע. ובפנים קניון. קניון מלכה מלא מלא יצר יכול לבחירה. ואתה לא יכול בבת אחת. צריך לאט לאט, מדרגה. אז זה מספיק עבודה יש לך. זהירות, זריזות, נקיות, זה אמור, זה עבודה להרבה חיי שנים. לא, לא, לא צריך לשבור את עצמו. אפשר לקבל אורות הקודש כערך ג' ומה שיש אנשים פרושים ויש פרושים הרב סיודה היה פרוש לא אכל, לא ישן לא, לא, לא חי מי, הנה יש חי מי ארבע גרוש וכו' וכו' אבל זה לא שהוא היה מסכן קדוש מעונה לא שגם אני מחפש פרישות תארת מידות הנה, פרישות, עמוד רש סמך זין. הפרישות, והדרך הממוצע, נכון? הרמב"ם אומר, הדרך זה דרך הממוצע. הקדוש ברוך הוא ציווה ללכת דרך הממוצע. והלכת בדרכיו, זה הדרך הממוצע. מצווה מן התורה ללכת באמצע, אומר הרמב"ם. בהלכות דעות פרק א'. אמת הדבר, שהדרך הממוצע הוא דרך החיים, המאושרים, הראויים לכל אדם, וזאת היא עצת השם ברוח התורה. והודעת להם את הדרך אשר ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון, ואת הדרך זו בית חייהם. מכל מקום, טבע סגולה נשמתית הוא נותן, שיחידים ימצאו בעולם. שיש להם סגולה נשמתית מיוחדת שההסתכלות העליונה הם עסוקים בדברים עליונים בלימודים עליונים וחיי הפרישות הקיצונית הם פרושים קיצוניים עם הטהרה המופלגה הנה אותה להם כדי לכבוש דרך העולם כולו לעיר נתיבות עולמים ואלה הגדולים מוצאים בתוכנם הקיצוני את אותה שביעות חיים והאושר המלא יותר הרבה ממה שמוצאים אותם רוב בני אדם ולכתם בדרך הממוצע הראוי להם על כן יחידי סגולה בעלי חסידות מופלגה זה יחידים הם לא הם מאושרים הרב ציודה הוא היה פרוש קיצוני היה נוסע לחוץ לארץ יש בעיות, כשרות, אוכל, כן, לא, בלגן. היה אוכל לחם עם דבש, זה כל. כי דבש זה כשר, זה שקוף, אם יש יאכלו רואים, ולחם זה לחם. היה אוכל חודשים לחם ודבש. זה בריא, דבש, לחם, הכל. היה בכנס אגודת ישראל, אכל לחם ודבש. אמר לו הדבר אברהם, כבודו לא יכול. תלמידי חכמים אוכלים אוכל רגיל, וכבודו מחמיר לחם ודבש, כאילו לא סומך לכשרות, הוא לא יכול. אמר לו, רב ציודה, כבודו צודק, אני אוכל עם כולם. בבית היה אוכל שליש מצה, ביצה, זית וכו'. עם פי הוכחות בגמרא. אמר המזכיר, המכונה רב שמעון, אני לא מבין. כל יום, כל ארוחה, הוא אוכל אותו דבר. שנים, איך לא נמאס? לא, זה לא מעניין אותו אוכל. לא מעניין אותו. אבל שבת מצווה. צלחת הר. לוקח את ההר, גומר את ההר. הרב מלי, הוא היה אצלו שנתיים בבית. מה שנקרא, במעברה אשכנזית, משמש. וגם הרב גרינוולד היה שני. בישיבה שלנו לא מקבלים כל אחד. הוא גם קיבל הר, אוכל את ההר, נשאר המון מההר. הוא אמר, רב ציודה, מה, אתה לא גומר את ההר? הוא אמר, אני לא רעב. וכי מי אוכל ביום בשבת בגלל שהוא רעב? מצווה לאכול, גומרים הר. היה ברית מילה, משהו חגיגה, אז בעלת הבית שמה אוכל לכולם. אף אחד לא אכל, זה לא היה טעים. הוא גמר את הצלחת. ואמר, אפשר לקבל עוד בגלל כבודה, שלא תרגיש. הוא היה פרוש קיצוני, לא היה ישן, לא היה אוכל, אבל היה מאושר, זה לא חסר לו. אבל לא שאתה מצייר את עצמו, מתאר את עצמו. תקיים את המצוות, תצא ידי חובת צער. זה כמו שאישה אומרת לי, אני רוצה, אני רוצה, קשה לי, סובלת. בלידה, רוצה לעשות זריקה, משקחת כאבים. ואני לא רוצה, מה אתה לא רוצה? כתוב, בעצב תל בי ואני, בעצב, פסוק שצריך להצטער. אמרתי, לא יש לך בשבילך. כשאתה תלד, אל תיקח זריקה. לא פעל עליו. אמרתי לו, היה עוד רעיון, אל תדאג. גם אם היא לוקחת זריקה, יכאב לה. יוצאת ידי חובת הפסוק וסך. זה נראה בדיחה, אבל יש אידיוטים. אבל כל בנים תדעו לכם. הנוצרים אסרו לתת זריקה, לא זריקה, אז לא היו זריקות, לתת לנשים בלידה חומרים משככי כאבים. נשים היו מתפתלות מכאב, לפעמים מתמתות בלידה. וזה היה אסור. היו נשים טובות שנתנו משככות, משככי כאבים, דנו אותם למוות. בשנת הבסוף מלכת אנגליה, מלכה ויקטוריה, כשילדה את הנסיך ליאופולד, היא לקחה משככי כאבים שנתנה לה דוקטור סימפסון. מי סירב? האנגלים הם צפצפו על האפיפיור וכו', יודעים, בנו לעצמם איזה משהו לחוד, המלך הנרי השמיני, הוא ביקש מהאפיפיור משהו, האפיפיור אמר לו, לא, הולך לזזל. זה טעות, הוא לא צריך ללכת לזזל, הוא כבר. אנחנו נעשה לנו דת לחוד, מוכן טובות, זה האנגליקני מה שנקרא, סוג של פרוטסטנט. אבל גם האחרון שהמלכה עשתה, פחדו. האפיפיור ביטל את האיסור לקחת משככי כאבים בשנת תשח. עד אז לא נתנו. יש פסוק שצריך לסבול. איפה יש להם שכל? אמרתי לאפיפיור, כשאתה תלד. אז לכן מי שרוצה סיגופים, אין בעיה. תקיים את המצוות, אל תעשה עבירות, יהיו לך. לא צריך ליזום, זה בלבד. מספיק. זה עמל, לא אמרנו זה לא עמל. אבל זה לא עמל שמרסק את האדם לרסיס.
כן. מה עם הפסוק?
איזה פסוק? זה כללה!
מה עושים? כאילו, איפה זה התממש?
זה אל תדאג, זה מתמסך. כללה, זה לא דבר... כתוב, וזה התפך לתוך הלחם. אז עכשיו, הייתי אותך אוכל לחם ולא מזיע. אבל היה מה עם הפסוק, וזה התפך לתוך הלחם. אז עכשיו כולם צריכים להזיע. זה הרמב"ם מדבר על זה באיגרת תחיית המתים. והיית משוגע. כתוב, היית משוגע. אם כן נצווה להיות משוגע. זה כללה, והיית משוגע. זה לא שיש מצווה להיות משוגע. ובזה הדבר התוך הלחם, זה כללה. אתה לא צריך ליזום כללות, זה בא לבד. בלי יוזמה. אם כן, הוא ימשול בך. כל אברך פה מושל באשתו? לא. מה, איך אתה עובר על פסוק? זה כללה. אל תדאג, בלי שאתה רוצה, אתה מציק לה מספיק. לא צריך לזאת. מה זה מספיק? יותר מדי, לא צריך להציק לך. נעזור לעניינים. אחרי, אנחנו מבינים, עובדי עבודה זרה, זה פרעות, אבל הנוצרים, זה, אחר כך הנוצרים לא הייתה להם ברירה. כדי למצוא חן, אז עשו הנחות למדינות, לא בגלל שהם רוצים את זה. הם היו מצידם מדכאים את האנשים עד תום. במדינות שהנצרות שולטת כמו דרום אמריקה, הם קשים, הם אכזריים, הם משגעים את כולם. אבל בעולם המערבי, אם הם יתחילו להמשיך לדבר ככה, מי ישמע להם? אז עשו נוצרים סוציאליסטים, נוצרים הומניים, כל מיני. בלית ברירה. הנוצרים התפללו בלטינית. אף אחד לא מבין אף מילה. לא מבינים לטינית. אז האפיפיור, יוחנן 23, אמר, אפשר להתפלל כולם בשפה שלהם, כדי להקל. זה נקרא רג'ורנמנטו. כלומר, קצת לחדש, להקל. אבל הוא עשה טעות גדולה מאוד. כשהתפללו בלטינית, לא הבינו אף מילה. כשהתפללו בשפה שלהם, ראו שזה שטויות. זה הייתה טעות, טעות. זה כל מה שקוראים את הכתובה בארמית. עדיין הוא לא מבין אף מילה, חושב, דברי קדושה. מתרגמים, אני אפרמס, אני אשלם. בקיצור. זה... אז בלית ברירה. יש הכמרים במנזרים. יש רק כמרים. והנזירות רק נזירות. קשה בלי להתחתן. בסדר, רווק, רווק. אתה, עד שיהיה כל זמן שאתה רווק, תתגבר, אל תחטא. תתחתן, יהיה 20, 25, 28 וחצי, 27, 30, אז אתה מתחתן. אבל לא שנגיד לך כל החיים, אתה ככה. עכשיו יש דיונים כבדים שיעשו מנזרים מעורבים. אפשר לדבר, אפשר לעשות פעילות, אפשר שירים, שומר נגיעה, אבל לא מעבר לזה. באמת. את מי אתם רוצים לספר סיפור? באמת, זה שטויות. ומה יעשו? עכשיו, האפיפיור החדש, שכחתי שמו, איך קוראים? בנדיקטוס, עם איזה מספר. הוא אדם, הוא מאוד מאוד מחמיר. הכל אסור, הכל אסור. קראו לו הרוטוויילר של הנצרות. הוא עושה אכזרי, נושך על ימין ועל שמאל. וכל וכל. הוא רודף את הכמרים ההומוסקסואלים. כל אגודת ההומוסקסואלים צועקת נגדו. אגודה עולמית. הוא אומר, לא, לא התכוונתי. הוא כן התכוון. הרי הכמרים חיים גברים עם גברים בגברים מתוך גברים על ידי גברים. זה גן עדן בשביל אנשים עם נטיות הפוכות. חשבתם על זה? זה גן עדן. הולכים, הולך להיות כומר, חיים כל הכמרים יחד, ולא צר נשים. זה לא גברים. יש שם, כשאני נוסע בכביש, יש כזה מנזר ארמני או משהו, נכון? שבאים משאר יפו, בצד שמאל, נכון? לפעמים הילדים הם הולכים שם בתהלוכות. הם כולם עם נטיות הפוכות. זה רואים לפי איך תנועות הגוף. כולם, לא יודע, כולם. או רובם. רואים לפי תנועות הגוף. אז הוא מתנה תנאים קשים של... אני לא יודע מה אתה רוצה. אז וכנגד זה, תרבות יוון, זה חופש, ספרות, תיאטרון, יין. מה? יין. אמרתי כבר יין? יין. זה אולימפיאדות. אולימפיאדות ערומים. אולימפיאדות עשו ערומים. וזה, הגוף היפה, בלה בלה בלה. הפך מהנצרות. וזה, אז אנחנו מבינים למה הופיע הומניזם. הוא רוצה לתת לבן אדם לישום. ואנחנו אומרים, אבל התורה, היא לא כזאת. זה לא בא להציק לאדם. יכול להיות, אנשים אומרים, הכל אסור. ככה, חבר'ה בישיבה תיכונית. למה הכל אסור? חבר שלי ביקש שאשאל בשבילו, כי הוא מתבייש. אמר הרב חבל, יכול לשאול בעצמו ולומר שזה בשביל חבר שמתבייש. זה נכון, לא אמרנו. זה דברים לא בריאים. זה דברים לא טבעיים, לא נורמליים. מה זה דבר נורמלי? להסתכל זימה באינטרנט. זה בריא. ואדם שמסתכל על זה הוא מאושר. הוא לא מאושר. הוא מרגיש זבל אחר. מרגיש זבל. זה לא הוא מאושר, אבל הוא התרגל. קשה לחלץ מהרגילים. זה לא נכון. זה לא שחומסים ממנו איזה הנאות טוב. כן. היהודי הזה רוצה לדבר.
בעצם ההומניזם בא להחזיר את המטוטלת לתרבות יוון?
כן. אבל גם תרבות יוון זה לא טוב. ודאי, מה שאמרנו. החזיר את תרבות...
לא מצטיין בתור עד כדי קיצוניות כמו יוון.
לא, לא, אז אמרנו, זה סוד המטוטלת. רחוק, פחות, פחות, פחות. עד שירגיע להם את זה. אבל גם אהבו תרבות יוון, ותיאטרון יוון, ופיסול יוון. זה במפגיע דיברו על חזרה ליוון. כן.
לא רואים מגמה של חזרה.
מה?
לא רואים מגמה בהומניזם של חזרה לכיוון הנצרות.
לא רואים?
לא רואים מגמה, ולא מריחים מגמה של... בהומניזם העכשווי של חזרה לכיוון...
ודאי לא חזרה לנצרות, הם נגד הנצרות.
או חזרה למצב של דחיקה.
לא, הם נגד הנצרות. ההומניזם זה נגד הנצרות, אמרנו.
מדברים על יוון, היה יוון, נצרות. ועכשיו הומניזם.
הומניזם זה יווניות קצת מעודנת.
ואנחנו מנסים לראות איפה יהיה השלב הבא שבו עכשיו...
מתי יחזרו את זה?
לא מתי, איך? לא רואים אפילו מגמה כזאת.
בסדר, אני נביא, מה אתה שואל שאלה? יש ההומניזם המערבי, הוא לוקח מהתנך דברים טובים. יושר, צדק, אמת, כל המדינות האלה יש המון המון חוקים של צדק ושל יושר ושל אמת ושל קופת חולים ושל ביטוח לאומי והגנה על העניים ובתי משפט ישרים וכולו, הרבה מאוד דברים. זה לא נצרות, זה בעצם התנ"ך. בלי נצרות.
זה סוף המטומטלת?
אני לא יודע מה אתה שואל אותי שאלות, כאילו אני נביא. אני באמת נביא, אני נביא, אבל בגלל שאין נבואה שורה אלא על ענב, אז אני אומר שאני לא נביא. זה עניין של ענבה. טוב, אתה שואל שאלות. אנחנו לא יודעים עתידות. יש מאמר עתידי של הרב קוק שנקרא מהלך האידאות. מה עתיד עם ישראל? השם הוא מסביר, אבל לא לגבי פרטי פרטים. קמים לתחייה, חוזרים, קמים לתחייה רוחנית, התעלות בקודש. העולם עוד עתיד להרבה מהפכות. עוד לא הגענו לסוף הדרך. טוב, כל זה דיברנו, בגלל שהסברנו. חטא העגל שווה חטא האדם הראשון. זה ספר נפש החיים. פרק שער א', פרק ו', הגעה ארוכה. ככה הוא אומר, ואנחנו מוסיפים. זה הומניזם. ואנחנו יודעים שהתורה היא יותר הומניזם, מכל ההומניזם, יותר חופש אמיתי. זהו, כדי לסיים. אדם אומר, אני חופשי, אני חילוני, אני חופשי, אני רוצה להיות חופשי. אל תקרא חירות, אלא חרות על הלוחות. אל תקרא חרות, אלא חירות. אל תקרא חרות על האחות, אלא חירות. למה, מה פירוש שאל תקרא חרות? אבל כתוב חרות. מה זה נותנים לי פקודות אל תקרא חרות? אני אקרא חרות. אני אקרא מה שכתוב. אפשר לקבל שולחן ארוך, במשנה ברורה, חלק... בית או ג' שיש שניהם. מה זאת אומרת אני לא אקרא מה שכתוב? מה, לא צריך, אז יותר מדי. או, זה ספר נורמלי. מקווה שזה פה. אני חושב שצריך חלק בית. ננסה קודם חלק בית. בית. זה הרגיל, הרגיל. חלק קשה למצוא. קוף מן א' סיפרד כל תיבה שיקריא וכתיב הלכה למשה מסיני שתהיה נכתבת כמו שהיא בתורה ונקראת בעניין אחר. אל תתחכם, כתוב ככה וקוראים אחר. זה שוט הרשב"א. ומעשה באחד שקרא כמו שהיא כתובה. ככה כתוב, אני אקרא כמו שכתוב. בפני גדולי הדור, הרבנים, הרב יצחק אבוהב, והרב אברהם ולנסי, והרב שמואל ולנסי בנו. ויתרו בו, שיקרא כפי המסורת, ולא רצה. ונידו ורידו מהתיבה. רק שם. מה זה קשור? זה ספר הלכות, לא ספר סיפורים. מדי פעם וזה סיפור פיקנטי, פיקנטי ולנסי, ספרדים. אז מה זאת אומרת אל תקרא חרות אלא חירות? כשאתה חורט זה פוצע. אתה עושה חור, זה פוצע. אבל זה חרות, האותיות שבלוחות הן מהלוחות עצמם, הן ממהות הלוחות. זה לא שאתה פוצע את הלוחות, מדביק בלוחות. אז זה חירות. כלומר המצוות זה לא דבר שריבונו שלם מוסיף לאדם. המצוות הם מהות האדם, הם חרוטות באופי של האדם, ולכן זה החירות האמיתית. כי מה זה חירות? זה להיות נאמן לעצמו. ומה שאדם הוא סובל מהמצוות מתחלת הדרך, זה בגלל שהוא לא נאמן בעצמו, הוא בגד בעצמו, והוא חוזר אל החירות. עיין סברות התשובה, התשובה, הוא מביא מהזוהר, על מה דחירות, דחירו, עולם החירות. טוב.
טוב, המילה ארוכת דבר שלא חמישי, בית הזוהר, הוא על 64, בית העגל.